sweep us off our feet. It's a time for a relief, and more than that, a time to meet and remember who we are, which is not so easy when we get taken over all the time by our telephones and by the media and by the society and by the world problems and by everyone else. We get our attentions hijacked, and the retreat is time to win back our attention, to collect it back and meet who we really are, and that's very precious and brings hope, and we really need it in these times. And I don't mean hope that things will be better or things will be a certain way. I mean just a positive sense in the heart of positivity, of basic hope in life. And it's something that we can remember here on retreat. So it's important in this retreat to have minimum expectations, minimum sense that I'm here to do hard work. It's not a cheder kosher. It's time to remember ourselves, like I said, and also to trust that what touches us, everyone will be touched in a different way. What touches us in this retreat is right. Whatever touches us is the blessing. And it will be different for everyone. And it's not just how good we are at samadhi. It can be anything. It can be just remembering what it's like to walk on this earth. It can be the sense of togetherness of all of us here in the community. It can be the sense, like I said, of hope to something positive in the heart of being together in another framework. And the kindness that's in it. So we don't need to be too measuring ourselves about our practices, working, not working. We just be touched by whatever touches us is good, is right. I'm going to say the three refuges as a reminder, and it fits what I've said and it fits what I want to say. Refuge is like shelter from the storm. Shelter from the storm. And it's a shelter that we already have and we forget. So I'm going to say the three refuges because it's a traditional way of beginning practice in Buddha Dharma. So I'll just say it in the Pali, and then we can I'll give a couple of words about what it means, and then we can just feel it for a moment. Buddham Saranam Gacchami. I take refuge in the Buddha within, a place I can rely on, I can trust. It's my big spirit, my soul, my awareness, my inner wisdom. In the end, that's the place that holds me. Dharma Saranam Gacchami. I take the Dhamma, as refuge, as shelter from the storm. The spiritual teachings, the possibility to look deeper inside and under things, the insights that are arising, the spiritual journey which is available to all of us, there is our refuge. That holds us. Sangam Saranam Gacchami. I take refuge in Sangha. Sangha is us here right now, but supporting each other to make this retreat possible. But Sangha is also the support that we've been receiving for thousands of years, for generations and generations of practitioners who have brought the teaching to us now. They're our Sangha too. So I'd like to say a few words about this retreat. We are used to a Vipassana model of practice, and Tavala is built around that model of practice. And the suttas and the text on which we build this practice are very much asking, what is it that stops us from awakening? What are the obstacles that we need to deal with? The teaching doesn't tell us straight away, you're awake, now go out in the world and be it. In fact, when the Buddha first awakened and he went out in the streets and taught pure awakening, people couldn't understand a word. They thought he was crazy. So he went back and said, well, I have to teach something which is more dealing with the obstacles to awakening. What do we need to do to undo the obstacles, the attachments, the illusion of being in samsara, in some sort of conditioned, contracted place? So how do we undo that? And then awakening shines out and we undo the klipot, the coverings. That's the Vipassana model. And a lot of that practice is really seeing the pain, seeing the difficulties, rewriting the scripts that control our mind, looking at the scripts that we're repeating, Tasritin scripts. And from there we get the Eightfold Path, and there we get a kind of journey from samsara to nirvana, and there's a sense of a journey there, and there's a sense of tipuach, of development of qualities of insight, of love, of care, and it's a gradual path as we undo the obstacles, undo the klipot, the coverings, and awakening revealing itself all the time, more and more. And so it's working with a conditioned mind. And but the Buddha also talked about the unconditioned straight up in the first poem that he wrote, or he's on his awakening. He said, I have broken the house that has been built, namely samsara, conditioned mind, and now rest in the unborn, the unmade, the unconditioned, unborn. And that's the first words that he said on his awakening. And all through the Buddhist teaching, there is teachings also that have nothing to do with the obstacles, and nothing to do with the journey to be traveled, and nothing to do with the process, and nothing to do with step by step, and not much to do with pain and dukkha. And it's there in the teachings as well. And this is a little bit the retreat, this retreat. And it says that it's a kind of reminder that life cannot be impure. We can see it like that, but life itself cannot be not perfect, contaminated, zuhan. Life itself is perfect. It can't be. We can't say that life should be something else. We can say we screw up. We make a mess of things, yes. But life itself. And in that teaching, it's a sense that we can't fix samsara. That the purity is right there. We just need to notice it. And in that sense, there's nowhere to go and nothing to be developed. And nothing to do and no sense that things should be better, that we should do, make ourselves better and fix ourselves. It's a very different model from the Vipassana model. But it's right there, of course, in Zen, in Advaita, in Mahamudra, in Dzogchen teaching, Tibetan teachings. And as I say, the Buddha himself talked about it in that way as well. So there's a lot of step-by-step teaching, and then there is these jewels of nowhere to go, nothing to be done. And in some way or other, it tells us that freedom is not a state of mind that we need to chase, but is in reality itself. Because we tend to think freedom is a state that I need to get, or I need to be, or I need to discover. But the non-dual teaching, never mind where it comes from, would tend to say that it's in reality. Reality is, by its nature, free. And so it's not something we need to get or search for. And in a certain way, it tells us we can't get it. We can't get awakening. We just need not to disturb it. And there's something very deep about that and very important. We can't really get happiness, but we can just not disturb it. So it's called non-duality, which is in the title of the retreat, but it is in the title of also is one of the language used to describe this kind of practice, is because a normal experience has two sides. So you look at something and there's two sides to that experience. There is this one and that one. So I'm looking at you guys, and this experience has two sides. It's a place of a knower and a known, and is a deep habit in the mind, in the way the mind knows anything. And it develops as we grow from childhood. A baby doesn't have it. As much as we can have our baby mind back, it'll be a non-dual mind. And it's kind of it's a withdrawal from the world. Duality is withdrawing from the world within and making a gap between me and what I know. So it has this separation built in, and it happens when we become a self, at the age of 6 months, or whenever we become a person, and we look from the point of view of me at the world, and this separation happens. And it's very deep, very powerful, and very automatic. It comes from embodiment. We're born in a body. We're born in a body and we want to live. As soon as we're born in a body and want to live, we have in the mind life, death, this, that. And all that starts from being born in a body. And then we have thoughts, concepts. Descriptions, forms, words. If we have a thought, it leads to a concept. If we have a thought, it leads to a word. If we have a thought, it maybe leads to description. If we have a thought, it leads to doing something. All of that is the result of a thought. But maybe we can look at a thought differently. There's beautiful descriptions in the Tibetan. But a thought is simply a magical display. It's a magical display, a like decoration, which is lovely. Just decoration on reality is the way our thoughts come as display. A nice image from the Zohar that I like, that the Shekhinah, namely the, you could say bodhicitta, the female totality of awareness, she sleeps. And she sleeps in a bed, and the bed has decorations on it. And these decorations are the world. That's the world. The world is just decoration on the sleeping, meaning quiet, deep awareness. And on there's decorations, which is thoughts and forms and ideas and so on. And so when, if we look at thought differently from that place, it helps us to see thought as being a display, and it helps us to let thought come and go as it wants, without controlling us. It's just appearing and disappearing. And it's very pure. We let things come, we let things go. So from the point of view of non-dual practice, it's not so far away from vipassana, but it has another, it has a proper essence of letting things arise and letting things pass, because there's a perfection behind it. So I'll kind of stop now, otherwise I'm going to go on and on and on, and not give enough time for you girls. But there is something, one image I want to, and I was checking it in the Hebrew, Tavech. What's between? What's, when I am looking at you and you're looking at me, the first obvious perception, tvisa, is dualistic. You're there and I'm here and I'm here and there. But actually, if you ask what is between us, what is making this possible, what is the space between, it becomes more non-dual. What is holding this whole thing? What is holding all of us? What is between us as we know something? Where do we know it through? Through what? You know, the questions like that take us to a place which is more existential. So we'll talk more about it. Just let it inspire. Don't worry about your practice too much. If you're practicing just being with the breath, that's fine, but it can be under everything that happens. We practice with the breath, but this non-dual understanding can be under the practice of the breath. So we weave the two together in our practice here. Okay, thank you.
In front of your mouth, a bit lower. So it's in front of your mouth. And you need to put this in the way.
Okay, I'm seeing you. ברוכים הבאים והבאות. שומעים אותי מאחורה? סטיבן פתח ב... להגיד משהו על ברכה, שהמרחב הזה הוא מרחב של ברכה, אני זוכר לה בדיוק את המילים, אבל אני רוצה לחזק את האמרה הזאת. באופן כללי, פשוט לומר ש... להיכנס לתוך מרחב תרגולי ובכלל להיות על הדרך הזו. זו ברכה כל כך גדולה, שאני אישית מברכת עליה כל יום. ואני ממש תמיד שאני מגיעה לתוך מרחב של ריטריט, בין זה למקום הזה או למקום ההוא, תמיד אני מרגישה את הברכה. ושאנחנו נכנסים עכשיו יחד למרחב מבורך, מרחב מקודש. אני רוצה לשתף, אפרופו הריטריט הזה, הריטריט הדואלי, נון דואל, שלפני שנים, הרבה שנים, אני עשיתי קורס, קורסי העמקה עם סטיבן, על הטיצ'ה סמפאדה, את הריטריט המוכנית, שזה ה-core teaching בבודהיזם, שבאמת מוביל לעומקים האלה של החוויה הלבואלית. והייתה מישהי ששיתפה את החוויה שלה באחד השיעורים, מתוך התרגום. היא התקשתה למצוא מילים, היא עשתה מתנועות כאלה, מידיים. ואני זוכרת אצלי, היא אומרת לה, we are entering the realms where only poetry can describe them. אנחנו נכנסים למימדים שרק השירה יכולה, הפואטיקה. זה קודם כל בתור אחת שמאוד אוהבת פואטיקה, זה מאוד נגע בי. וכן, אנחנו נכנסים, כשאנחנו נוגעים או כזה מזמנים את עצמנו להיפתח למרחב הזה, אנחנו באמת נפתחים, אנחנו מכוונים את עצמנו, מכוונים את עצמנו, כבר זה אולי קצת דואלי, כן? השפה היא כל כך מבלבלת, המילים כל כך מבלבלת. ויחד עם זאת, לפעמים כאילו שיר, פואטיקה, הם מעניקים לנו ניחוח, איזשהו טעם. אנחנו יכולים לשמוע איזה כמה מילים, כמו למשל, אני שמעתי את זה בצ'אנט של סטיבן פיל, שכמו נותנים לנו את הניחוח הזה שגורם למשהו עמוק בתוכנו, כזה להתעורר ולהגיד כן, כן, אני מכיר את זה, אני מכירה את זה, זה הבית. אז כן, המרחב הלא דואלי הוא, אנחנו לא יכולים להבין את המוח. המוח זה איזה שמחוות, כאילו, מחוות לחלוקה, לנפרדות, לקטלוג, אני פה, העולם שם, כן? זה החיבות של המוח. אנחנו לא יכולים להבין את זה דרך המוח. אבל יש לנו מקום אחר שכן יכול. וכמו שסטיבן מתאר כל כך יפה, כן, אנחנו מוזמנים כאילו באמת פשוט לראות את המאג'יק שואו הזה של המיינד שלנו. כמו בדיוק זה, המאג'יק שואו. מתפעל ממנו. אבל to know it's a magic show. אנחנו מדברים על פואטיקה, אימג'ז, דמויים, גם סטיבן הזכיר. אז המשורר הסופי, רומי, הוא אומר, How can wetness leave water? איך? כיצד רטיבות יכולה לעזוב את המים? כיצד חלק מהעולם? How can part of the world leave the world? יצא חלק מהעולם יכול לעזוב את העולם. ויחד עם זאת, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן, עושים להפריד איתה, כן? ומנסים, זה פשוט מה שקורה בתפיסה בתבעה הרבייה שלנו. אנחנו מפרידים את הרטיבות מהמים, את החלק הזה שאני לא אוהבת מעצמי, כן? אנחנו עושים חלקות ומכניסים לעצמי תבניות וגודות. כמו שסטיבן הזכיר, אז התרגול המסורתי של ויפאסנה, שאנחנו מורגלים אליו, הוא באמת מלמד אותנו לראות את זה ולזהות את זה. לזהות את התבניות האלה שהמים שלנו מכניס אליהם את המציאות. אנחנו מתרגלים התבוננות בתחושות, מחשבות, רגשות. יש את המתבונן, יש את החוויה. וככל שאנחנו מעמיקים בתרגול, אנחנו מתחילים באמת לראות שהמתבונן או המתבוננת הזו, או זה, הם הזמיה, קונסטרוקציה, גל באוקיינוס, שכזה עולה, גורה ושוקט, שהרוח עוזב. ואיפה הגל? כשהרוח שפזת. הגל נעלם, זה משום, באיזושהי פינה של הקיאן, שאפשר להגיד על הקיאן. Alan Watts, מי שמכיר, אחד מורדים הרבה גדול. אז הוא אומר, To understand music, you must listen to it. But so long as you are thinking, I am listening to this music, you are not listening. אז כאן הזמנה פשוט לראות את ה... כן, את העני הזה שעולה וגם רוצה להבין שזה מתבלבל ש... כן, שנכנס לי פלונטרים כאלה של רגע לי מה באמת הכוונה, מה את במה בדיוק, מה? פשוט לראות את, כן, לראות את החלק הזה בהם שיוצר הפרדות הוא לא, לא בסדר, הוא פשוט, כן, הוא פשוט מופיע אנחנו מוזמנים לראות אותו, את החלק הזה, את החלק מהכל ו... ולראות מה קורה כשמניחים לו. סטיבן הזכיר מנוחה, שאנחנו מוזמנים לנוח. מנוחה עמוקה. המשורר הסופי חשיז, הוא אומר, עכשיו שיר, נורא יפה, הוא אומר, רק שבו כאן עכשיו, אל תעשו דבר. אל תעשו דבר. כי הנפרדות שלכם, לאלוהים, כמו, כן, הקומיות של הכל, the great perfection. הנפרדות שלכם לאלוהים, מהעבר, מעצמכם, היא העבודה הקשה ביותר בעולם. אז רק שבו כאן, אל תעשי דבר. החפיז שאני נורא מתוק, כן? הוא אומר, רק שבו, אני אביא לכם משהו טעים לאכול ותוכלו להשתמש בבלותיי רק עוד כקר לראשכם. ההזמנה הזאת, ההזמנה הזאת מה-great perfection, כאילו לנוח, לנוח בתוכו. להניח את כל חומרי האנושיות שלנו שעובדים נורא 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 קשה היה לתת להם לנוח לתוך הגרי פרפקשן עוד משפט מרומי אומר לבכם כי הדרך הזו היא דרך של לב, היא לא דרך של דיבן, של מוח, של... כן? לבכם הוא רחב כאוקיינוס, צללו לתוכו ובנו את עצמכם עומקיו המסתרים. והדימוי הזה של אוקיינוס הוא גם דימוי כל כך... כל כך יפה. יש את הגלים, אנחנו לא יכולים להפריד את הגל לאוקיינוס, זה ברור לנו. ויש את הגלים. והם יבואו, תמיד, כן? אתם נעים את האוויר. ויש את עומק האוקיינוס, שהוא תמיד שם. ואם אנחנו יכולים לסמוך עליו, ממש לסמוך עליו. לסמוך על זה שעומק האוקיינוס הוא שם. ומי שם? אז אנחנו מזמנים לתוך מרחב של פואטיקה, מרחב של לב. זה בעצם מרחב שפשוט, כן, פשוט להיות מי שאנחנו. שאמורה מאוד עומבה ויקרה שלי שלך נחל כאילו אותה בעל תמונה פעם משנה שנתה ג'אי אשמה שהיא בעצם מלמדת מנוחה, כן? היא אומרת, nothing special, nothing special. זה לא איזה משהו להגיע אליהם, nothing special. And so good. ככה אני אומרת. אני מצרגשת שאני מדברת אליה, כי אני נורא אוהבת אותה. Nothing special, but so good. אחר שכן, מוזמנים פשוט בכלל שנחשף להם. ככל שאנחנו מרתים מהאופנים המתנים שלנו לתפוס פנציות את עצמנו. אני רוצה לסיים בציטוט זן די מוכר, לכם מכירים, של סנקה קאן, שאומר, the great way is not difficult for those who have no preferences. That's difficult. To have no preferences, כן? אבל הדרך הגדולה היא לא קשה לאלו שאין להם העדפות. When love and hate are both absent, everything becomes clear and undisguised. כשאהבה ושנאה שניהם אינם, הכל נהיה בהיר ולא מחופש. דימוי יפה, לא מחופש. Make the smallest distinction, ההבחנה הקטנה ביותר, but make the smallest distinction in heaven and earth are set instantly apart. אנחנו עושים עדפות ובחנות בשמיים והארץ מורחקים זה מזה עד מדי. ולסיום, סיום, 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 עוד שיר קטן של המשורר רביה. בסופו של דבר אני חושבת ש... לדבר בשירים, עושה את העבודה. אבל היא אומרת, בלי, אני יכולה לשתף שלי באופן אישי את החוויה מאוד חזקה עם השיר הזה באיזה ביטוי שאני עשיתי. היא אומרת, אלוהים, המרחב הזה של the great perfection. אלוהים, אם אוהב אותך, מפחד גיהנום אנא סגור בפנה, אנא סוף אותי בגיהנום. אם אוהב אותך מפחד גיהנום אנא סוף אותי בגיהנום. ואם אוהב אותך, בקריאה לבן עדן, אנא, סגור בפניי את שערי בן עדן. אך אם אוהב אותך למענך בלבד. אל תמנע ממני את יופייך הנצחי. אז אני מאחלת לנו שנטען מהיופי הנצחי הזה, כי הוא באמת ארוך פשוט. ולדעת מי אנחנו פה כשלנו.
שלום לכולן ולכולם, שמי סנדיה, למי שלא מכירה, וסטיבן פתח ואמר כיף להיות פה, אז אני רוצה להגיד שלי במיוחד באופן אישי כיף להיות פה. פעם אחרונה שהייתי בעין דור זה היה בקיץ, וזמן קצר אחרי זה עברתי איזה אירועי בריאות עם כמה וכמה אשפוזים ושני ניתוחים, ואני עדיין ככה עוד שומרת ונזהרת וכל מיני אוכל מיוחד וככה. אז ממש ממש משמח אותי שאני מרגישה מספיק טוב בשביל להיות פה, וגם משמח אותי פשוט להיות פה והרטריט המיוחד הזה, שהנושא הזה באמת קרוב ללבי. סטיבן גם פתח ודיבר על מנוחה, ובאמת בערך עוד חודש אני ואודליה מלמדות כאן ריטריט של מנוחה, מנוחה עמוקה. כמעט אמרתי מנוחה נכונה, שזה גם אפשר להגיד סוג של. אז כן, הנושא הזה הוא לא תמיד ברור לנו איך עושים מדיטציה ונחים תוך כדי. זה כאילו באנו לעבוד, אני זוכרת, נזכרתי תוך כדי שסטיבן דיבר, הפעם הראשונה שנסעתי לתרגיל בגיא האוס באנגליה, נפגשתי עם המורה המלווה, רוב, מורבה, חלקכם עדיין שמעתי עליו, ואמרתי לו, קדימה, אני באתי לעבוד, באתי להפשיל שרבולים, באתי לתת בראש, טיק טק, השעון דופק, הערה מעבר לפינה, קדימה לעבודה. תגיד לי מה הנחיות. אז הוא אמר לי, כמו שמתחיל מתכון, לא משנה של איזו עדה, קודם כל תרגעי, תחזירי את השרבולים למקום, קודם כל מנוחה ואיזי, לא באנו לעבוד קשה. וזה מזכיר לי משהו שאמר לי המורה הודי שהיה לי, שהוא אמר, כל הדרך הזאת, הדרך הרוחנית, היא הרבה פעמים מאמץ, 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 effort, 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 בשביל להגיע למקום ש... no effort. ובין הקצוות של, של, של המיין, שוב, הנה, הקצוות וה-divisions של המיין שאומר, או שמתאמצים מאוד, או שאני couch potato, ואז אני... למה בכלל לקום בבוקר ולעשות מדיטציה? אני אשכב כל היום הרס דרות ואוכל פרינגלס? יש כזה כבר פרינגלס. אז איך? טעים, טעים, טעים. אני לא יודעת אבל. אני יכולה להתחבש. אז או כל דבר מתוק לצורך העניין. אז אנחנו פה באמת משחקים, אנחנו במגרש משחקים. אנחנו בסנדבוקס, בארגז חול קצת אחר, שבאמת זה יכול להיות מסע מרתק. כאילו, מה זה העניין הזה של פחות מאמץ, והאם זה אומר להיות בדבר הזה שבתרבות המערבית זה האויב הכי גדול? ויתור, אני מוותרת לעצמי, או שאני בסופר מאמץ, קצת פרפקציוניזם כזה, כי אני חייבת להצליח, אני יודעת מה זה בדיוק להצליח, או שאני מוותרת לעצמי. ופה אנחנו לא בקצוות האלה, אנחנו משהו אחר. מהו? אני לא יודעת. אולי אני יודעת בתחושה, אני לא יודעת לשים אותו במילים, אין לי את ה... beautiful poems של רומי וחפיז של אלה יש. אבל אני רק יכולה לשתף אתכם אחרי השיחה הזאת עם רוב, שם במרכז מדיטציה הוא. הלכתי לחדר שלי, זה חדרים פרטיים, זה סלף ריטריט, ריטריט אישי של חודש, של חמישה שבועות. הלכתי לחדר, כזה הולכים שם מאוד מאוד בשקט. צעד אחרי צעד, עליתי לחדר, התיישבתי על המיטה והתחלתי לקפוץ עליה מרוב שמחה. עד שקרה, ממש קפצתי. אז זאת באמת תחושה יותר ממשהו שאפשר להצביע עליו במילים, ויחד עם זה, זה מה שנעשה בריטריט הזה. אנחנו פה ככה מהמקום הזה, אנחנו נציע מילים. כי המילים הם כלי נהדר, הם מצביעות על משהו. אנחנו נצביע כל הזמן, נמשיך ונצביע, נמשיך להצביע ונמשיך להגיד, אל תסתכלו על האצבע שמצביעה, תסתכלו על מה שהיא מצביעה עליו. והריטריט הזה, אחד מהם עם רוב שעשיתי, אז אמרתי לו מה שהוא אומר, מה, עם איזה התכוונות את באה לריטריט. אמרתי לו, אני רוצה להתאמן ולהמיס קצת, למוסס קצת את ההפרדה בין אובייקט לסובייקט. כמו שסטיבן אמר, כשאנחנו הרבה במיינד, או כשמסתכלים ומסתכלות דרך הפריזמה של המיינד, אז באופן טבעי יש את הסובייקט ויש את האובייקט של מה שהסובייקט רואה, שומעת, חשה, תואמת, מריחה. וכשהגבולות האלה קצת מתמוססים, אז מה קורה אז? אלה היה קצת רמזה לזה כשהיא ציטטה את אלן ווטס שאומר, כל עוד יש אני ויש מוזיקה, יש לא ממש שומעים את המוזיקה. אז התרגול הזה של קצת מסמוס הנפרדות בין האובייקט לסובייקט מאפשרת משהו. ויש לי כאן כל מיני מילים להגיד מהו המשהו הזה מתוך החוויה שלי, אבל אני חושבת שיהיה הרבה יותר מעניין והרבה יותר משמעותי לכל אחת מכן ולכל אחד מכן, שזאת תהיה החוויה שלכם, האישית, הייחודית. ושלא ישתמע כאילו אנחנו כאן אומרים, שימו בצד את הבעיות ואת הפחדים ואת הכאבים, כי אנחנו עכשיו פה בעסק של להיות מוארים. אנחנו דווקא באות ואומרות, גם סטיבן באה ואומרת, זה שם, זה כאן, זה לא נפרד. סמסרה ונירוונה הם לא נפרדים, בתוך הכאב, בתוך הדמעות, בתוך הפחד או מה שזה לא יהיה. זה, הרגע הזה. יש סיפור על מורה, שתמיד זה מורים, בואו נעשה את זה. יש סיפור על מורה, שבאה ללוח ומציירת כאלה ציפורים כזה, כמו וי כזה, מציירת כמה ציפורים על הלוח. שואלת את התלמידות, מה אתם רואות? אז יש כאלה שאומרים ציפורים, יש כאלה שאומרים כל מיני סימנים, וחיכתה לכל מה עוד, מה עוד, עד שבסוף אחת התלמידות אמרה, לוח לבן. על מה שמצוירות הציפורים, זה המסך הלבן של המציאות, של החיים, שבתוכו מתרחשת המאג'יק שואו. במסורת הטיבטית, וג'ריאנה, ממשילים את זה לשמיים, כמו השמיים הגדולים והרחבים. ככה המשהו, החיים, השכינה, הגדולה והרחבה שבתוך בתוכה מתרחשים מתרחשות התופעות וכמו שאם היינו אם הייתי שואלת אתכם תתארו את העולם הזה עכשיו אז היינו אומרים יש כאן את האנשים ויש כאן וילונות ויש כאן רעיתים ככה הצורה הרגילה שלנו לחשוב יש גם אבל את כל הספייס הזה המדיטציות באמת של הויפאסנה לרוב לא תמיד נוטות להתמקד העוגן או האובייקט של המדיטציה הוא אובייקט וכאן אנחנו אולי קצת נשחק עם הדברים לא אולי בטוח אם יש איזשהו מרחב שהוא מעבר הוא בתוך והוא מעבר שוב המילים הוא לא נפרד אבל הוא גם נוכח המרחב שבתוכו מתרחשות בכל התופעות ואולי לפעמים כששמים את הפוקוס זה רק עניין של ככה מכירות את הציורים האלה שרגע מסתכלים ככה וזו תמונה של אישה זקנה ורגע מסתכלים ככה וזו אישה צעירה מכירים את זה? אז אפשר להגיד ככה גם אנחנו מסתכלים דרך הפריזמה של בהרבה ריטריטים מסתכלים דרך הפריזמה או אנחנו בהתרגלות התרגלנו להסתכל דרך הפריזמה של דוקה ואולי כאן בריטריט של האמת הנאצלת הראשונה כן? אולי כאן אנחנו בשינוי פריזמה, שינוי זווית קטן, מסתכלים ומסתכלות דרך האמת הנצלת השלישית, של האין דוקה. לא במקום, לא במקום הכאב, לא שהצלחנו לשים את הכאב בצד, או את הדאגה, או את ההתלבטות, או לפעמים... חוויית בדידות בריטריטים, או שימום. לא צריכים לשים שום דבר מצב. מה שנוכח אלה החומרים של ההתעוררות. ככה אומרים בבודהיזם הטיבטי, בוואג'ריאנה. כל הרגשות שלנו, הנעימים והלא נעימים, הם החומרים של ההתעוררות כאן ועכשיו. וכמובן גם השמחה והרגעים היפים של השלווה שיש בריטריטים. אהבתי את מה שסטיבן אמר, אופטימיות. ותקווה, זה לא אופטימיות ותקווה לעתיד, זה אופטימיות ותקווה כאן ועכשיו. עם כל מה שנוכח כאן ועכשיו, לכל אחת ולכל אחד מאיתנו בלב, שמה, כאן, האופטימיות והתקווה. תודה רבה. תודה על הדרמה. לא יודעת מה הייתי עושה בנדיה. אני יודעת מה הייתי עושה בנדיה. סובלת יותר ממה שסבלתי עד כה.